ובפרק שבועות הדיינים, ונקה לא ינקה. אתמול מישהו שאל את זה, שבשלוש עשרה מידות של רחמים כתוב ונקה, כן? עושה עוון ופשע וחטאה ונקה, אומר, אבל אחר כך כתוב ונקה לא ינקה. אז מאוד יפה שכתוב ונקה, אבל גם כתוב ולא ינקה. זה לא, לא שמנו לב שהמיקרופון בכיוון השני. טוב, כן, אז בוא נחזור על העניין. סוף קופסמך דלת, 12 שורות מן הסוף. אם כן, צריך לברר שבשלוש עשרה מידות של רחמים זה שכתוב ונקה זה נפלא, אבל מיד אחרי זה מה כתוב? לא ינקה. אז נקה או לא ינקה? כלומר, הקדוש ברוך הוא מנקה את האדם מיוון או לא מנקה את האדם מיוון? אמר רבי אלעזר, אי אפשר לומר ונקה שכבר טיב לא ינקה, ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר כתיב ונקה. זאת אומרת, כיוון שיש פה שני ביטויים נרדפים שהם סותרים אחד השני, אז אנחנו צריכים להבין את עומק העניין. מה התכוונה התורה בשלוש עשרה מידות של רחמים, כשהיא אמרה גם ונקה וגם לא ינקה. הכיצד? איך נפתור את הבעיה הזאת? מנקה לשווים ואינו מנקה לאינם שווים. עד כאן. לכאורה זה תירוץ פשוט, אבל הוא תירוץ קשה, התירוץ הזה. ונקה לשווים, כלומר הקדוש ברוך הוא ימחול למי ששב בתשובה על עוונותיו, לא ינקה זה אלה שלא שווים, אבל זה פשיטה. זה באמת, לכאורה אין פה חידוש. זה מה שהתורה התכוונה להגיד, ונקה לא ינקה. ברור, אתה גם, חוץ מזה יש לנו כלל בתורה. מהן אתה שומע לאו, ומלאו אתה שומע הן. זה ברור, אם ונקה זה לשווים, אז לבד נדע שלא ינקה אינם שווים. קשה. וזה גם כן ממידת טובו. אבל המהר"ל אומר, לא, יש פה דבר חשוב מאוד. לא ינקה, זה גם חלק ממידת טובו של הקדוש ברוך הוא. הכיצד? וזה גם כן ממידת טובו, שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו, אף שלא עשה תשובה על כל חטאיו, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מנקה. זאת אומרת, ונקה לא ינקה, מדובר על אותו אדם. אז מה קרה? לא ינקה כי חלק מן העבירות לא עשה תשובה. ואז מה היית אומר? אדוני, זה עסקת חבילה. או אתה שב בתשובה על הכל, או זה לא נקרא שבכלל שבת בתשובה. אז זה היה מידת דין מאוד קשה. כי היה משתמע מזה שהקדוש ברוך הוא לא מוחל לאדם על תשובה חלקית. וזה בדיוק מה שהתורה באה לומר, שאף על פי שבאותו אדם יש גם ונקה וגם לא ינקה, כלומר, על חלק מן העבירות עושה תשובה, על חלק מן העבירות אינו עושה תשובה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מוחל. זה מה שהוא מסביר. כן?
בידו בעבירה מסוימת, אז הוא כביכול חס ושלום מומר לכל התורה כולה.
זה שאלה גדולה. האם מומר למצווה אחת נקרא מומר לכל התורה כולה? אנחנו לא בדרך כלל פוסקים ככה, ובטח לא אם לא ידעו בבית דין על זה. כלומר, זה לא פשוט להגיד שאם אדם הוא שקוע במצווה אחת, אז זה עושה אותו מומר בכל התורה כולה. יש דברים שהם מאוד חמורים, כמו חילול שבת. אבל בדרך כלל זה לא פשוט להגיד את זה. בטח אם לא ידעו בפניו בבית דין. דבר נוסף, יש, נכון, יכול להיות שהוא בעבירה אחת, אבל העובדה שהוא כבר מתקן את עצמו בעבירות אחרות, זה אומר שאצלו זה לא חלק שהוא רוצה להיות חוטא. כי אם זה חלק שהוא רוצה להיות חוטא, אז למה בכלל אתה עושה תשובה על חלק מן הדברים? אז למה אתה לא עושה תשובה לכל? זה קשה. אין לי עוד כוח לעשות תשובה לכל. עוד לא. אז קודם כל אפשר לתארץ שלא מדובר במומר, בעבירה אחת. אלא נכשל. עבר עבירה פה, עבר עבירה שם, פעם אכל מאכל לא ראוי, פעם עשה משהו אחר. וזה לא שהוא מומר, זה תירוץ ראשון. גם אם אתה אומר שהוא מומר, אבל העובדה שהוא כבר שב בתשובה על חלק מהעבירות שלו, אז זה אומר שהוא רוצה, רק הוא לא יכול. למשל, הרב קוק אומר שמאוד קשה לאדם לעשות תשובה על עבירות שבין אדם לחברו. זה מאוד קשה. הוא מתבייש. כן? כולם באלול מחיזים. יום הכיפורים מחפר על כל העבירות, אבל אין הקדוש ברוך הוא מוחל על עבירות שבין אדם לחברו עד שימחל. נו, ואתה חושב שאז כולם קמים והולכים בדיוק לבקש סליחה ומחילה, וסליחה אם פגעתי בך? בדרך כלל ממי מבקשים סליחה? ממי שלא פגעת בו. אתה רואה, כולם רצים אליך, סליחה, סליחה, אם פגעתי בך. זה לא פגעת בי. זה קל ללכת למישהו שלא בגד בו ולבקש ממנו סליחה. אבל ללכת למי שפגד בו באמת, כן? זה מאוד קשה. אז הרב קוק אומר, אז מה יהיה? אז בגלל זה האדם יגיד, טוב, אז זה עבוד. אז בגלל זה אני לא אתקן דברים אחרים. אדם יגיד, מה זה יעזור לי עכשיו לעשות תשובה על בן אדם למקום? ממילא אני נשאר עם תיק פתוח לבין אדם לחברו. לא, זה לא ככה. מה שאתה יכול, תעשה. ואפילו על בן אדם לחברו, גם על זה לערר בתשובה בליבו, זה מועיל. יש לזה ערך. כן, אבל לא ביקשת ממנו סליחה. זה נכון. היום אין לי כוח, מחר יהיה לי כוח. היום אין לי הזדמנות, מחר יש לי הזדמנות. לפעמים כשאתה פוגש את האדם במקרה, אתה אומר, אתה יודע מה, אם כבר פגשתי אותך, אז יש לי הזדמנות לבקש ממך סליחה. אבל אני אלך אליו, ואני אדפוק אצלו בדלת, ואני אבקש, ואולי הוא לא יסכים, אולי הוא יסרב, ואני אחזור בבושת פנים. כן, אבל זה חשבון שבעל תשובה עושה. שכשהוא צריך לבקש סליחה, אתה צודק, זה באמת צריך להיות ככה. אבל מה לעשות? בני אדם הם לא, זה לא פשוט, זה לא חלק. במיוחד עם דברים, אם מדובר בדברים שלפעמים הם מאוד חמורים. מדובר בדברים מאוד חמורים. לפעמים אתה שומע שמאנשים מספרים לך שעשו להם, או הם עשו דברים מאוד חמורים. זה לא קל ללכת לבקש סליחה. מישהו הרס לי את החיים. פעם מישהו בא ואומר לי, מישהו הרס לי את החיים. כפשוטו, הוא הרס לי את החיים. אז מה? אז מה אני עכשיו? הוא מתלבט אם בכלל לסלוח לו. אז אני עוד לא יודע מה שקורה אצלו, האם הוא בכלל יבוא לבקש סליחה. לא פשוט. וזה גם כן ממידת טובו. שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו, אב שלא עשה תשובה על כל חטאיו, וזהו ונקה לא ינקה. ופרשו זיכרונם לברכה, מנקה לשווים ואינו מנקה לאינם שווים, וקשה, פשיטה. כי למה ינקה לאינם שווים? אם אתה לוקח את זה כפשוטו, זה באמת קשה, שזה החידוש של התורה, להגיד ונקה לשווים, לא ינקה לאינם שווים. מה, זה הפשט? אבל מדבר הכתוב בחוטא, אלא המהר"ל אומר שמדובר באדם עצמו, באותו אדם. נקה לא ינקה באותו אדם. ששב על מקצת חטאיו, ועל מקצת חטאיו לא שב, והיה ראוי, כי מאחר שלא שב על הכל, לא ינקה לו. לכך אמר, ונקה. ושלא תאמר ששב על מקצת מנקה לו, אף אותם שלא שב, ולכך אמר, לא ינקה. כלומר, מצד אחד, תדע לך שהעובדה שאתה לא שב בתשובה על מקצת חטאים זה לא מעכב את המחילה על מקצת חטאים שעליהם אתה שב. ואם תאמר, מכיוון שכבר שב על חלק מן החטאים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל הכבוד, יפה מאוד, אתה ילד טוב, ומכיוון שאתה שבת על חלק מן החטאים, אלא, בוא נסגור את כל התיק. לא, זה לא עובד ככה אצל ריבונו של עולם. זה לא עובד. לא ככה במידת הדין, ולא ככה במידת הרחמים. אלא, מה שתיקנת, שבת ונקה. ומה שעוד לא תיקנת, ריבונו של עולם הוא מידת ערך הפעמים. הוא יחכה, שיהיה לך כוח לזה. ובאמת, הרבה פעמים, ככל שאדם מעמיק את תשובתו, כוחו הולך ועולה, שהוא יכול יותר ויותר להעיז לעשות דברים שהוא לא עשה קודם כדי לתקן את מעשיו. כן? הדרך באמת הנכונה היא קודם כל להסתכל קדימה. בואו נטפל לא בעבר, בואו נטפל קודם כל מכאן ואילך. ואחר כך כשאדם כבר מצא את דרכו, אז לאט לאט יש לו יותר כוחות נפש, הוא מבין גם את המשמעות של מה שהוא עשה, והוא מוכן להתחזק וגם לטפל בתיקון מעשיו הקודמים. אז אם כן, יש פה ממידת טובו, שאף על פי שאדם לא שב על הכל, הקדוש ברוך הוא מנקה על מה שכן שב. טוב, עד כאן ההסבר של 13 מידות של רחמים. עכשיו, המהר"ל חוזר לגמרא בתחילת הפרק. הוא הביא גמרא בתחילת הפרק. תסתכלו בעמוד הקודם, בדף קוסמך ג', בעמודה השמאלית למעלה, אמר רב יהודה, ברית קרוטה לשלוש, תחילת פרק ו', עמודה שמאלית למעלה, אמר רב יהודה, ברית קרוטה ליוד ג' מידות שאינן חוזרות רקם, שנאמר הנה אנוכי קוראת ברית. כן? אבל על מה הוא אמר את זה? על לפני זה הגמרא מצטטת את 13 מידות של רחמים. איפה? אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. כלומר, על המילים האלה, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, אמר רב יהודה, ברית קרוטה ליוד ג' מידות, שאינן חוזרות רקם. שנאמר, הנה אנוכי קורת ברית. אז המהר"ל שואל, למה רב יהודה אמר שיש כוח, לשלוש עשרה מידות, כן, שאינן חוזרות ריקם. כלומר, כל פעם שאומרים שלוש עשרה מידות של רחמים, זה פועל, לעורר את מידת הרחמים. למה הוא מתחיל את זה מאל רחום? הרי לכאורה, שלוש עשרה מידות של רחמים, זה מתחיל באשם. אשם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, כן? כמו שזה הוזכר קודם. זה מה שהוא רוצה להבין. תימה לי טובה, ככה אומר המהר"ל. כן, אני מאוד מתפלא. תימה לי טובה. למה מפרש דבר זה על אל רחום וחנון ולא על השם השם? כי הוא התחלת 13 מידות. כלומר, שאלת המהר"ל, למה אתה לוקח את 13 מידות של רחמים באמצע, אלא 13 מידות של רחמים זה מתחיל לכאורה במילים השם השם אל רחום וחנון, והזכרנו מה זה השם השם, אני השם לפני שאדם חוטא, אני השם אחרי שאדם חוטא. אותה המידה של רחמים נשארת, לא משתנה. זה מה שהוא רוצה לברר, ויש לתרץ. כי מה שכתוב רחום וחנון מורה, כי נזכרים כאן מידות הקדוש ברוך הוא. וממילא כולם הם מידותיו יתברך. ולפיכך קבע על זה רחום וחנון. כלומר, אתה עוד לא יודע, כשכתוב השם, השם, אתה עוד לא יודע מה זה אומר. זה שמות של הקדוש ברוך הוא, זה שם הוויה. זה שם עצם. אתה עוד לא יודע מה זה. מה זה בא להגיד? כשאתה מתחיל לשמוע את המילים, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, אתה מבין שבעצם כאן מונים את המידות של חסדו של הקדוש ברוך הוא, מידות חסדו, מידות הרחמים שלו. לפני שהופיעו המילים רחום, חנון, אתה עוד לא יודע מה באים להגיד. מה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו שמע בהר סיני כשהוא הזכיר לו את המידות האלה? ויאמר השם, השם, אל רחום, עד שהוא לא אמר רחום וחנון, אז זה עוד לא התברר מה הקדוש ברוך הוא בא לגלות למשה רבינו. לכן, על מה רב יהודה אמר ברית קרוטה ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם, זה התחיל להתברר שזה מידות של רחמים מן המילים רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ויש לתרץ, כי מה שכתוב רחום וחנון מורה כי נזכרים כאן מידות הקדוש ברוך הוא, וממילא כולם הם מידותיו יתברך, ולפיכך קבע זה רחום וחנון. כלומר, אחרי שכבר הוזכרו המילים רחום וחנון, אתה מבין שבעצם כל מה שהוזכר שייך לרחמים. עד עכשיו שמעתי שם השם, 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 אל, מה זה? שמות של הקדוש ברוך הוא, אני עוד לא יודע למה זה מתייחס. הרי השם, השם, זה יכול להיות להרבה דברים שמזכירים את שם השם. אז אומר המהר"ל, אחרי שכבר מזכירים בפירוש מידותיו הטובות של הקדוש ברוך הוא, כינויים של רחום וחנון, אז אני מבין שכל מה שמתגלה פה, מה שנתגלה למשה רבינו בהר סיני, כל מה שנתגלה זה בעצם מצד החסד והרחמים. וזה כולל גם המילים, גם השמות הראשונים. זאת אומרת שהכינויים שבאים עכשיו, זה בעצם שופך אור גם על מה שקדם. זה ההסבר.
אבל השם השם זה לא שם קנייה לקדוש
ברוך? או, זהו, זה בדיוק העניין. אז השאלה, מה זה באמת? ויאמר השם, מה זה? זה פנייה או זה גילוי של מידותיו? אתה יכול להבין ככה, אתה יכול להבין ככה. אז עד עכשיו הסברנו שזה באמת גילוי מידותיו. אני השם לפני שאדם חטא, אני השם אחרי שאדם חטא, והשם מצד הרחמים. אבל תראה מה שעכשיו המהר"ל אומר. אבל
למה הוא
כי בזמן שאדם חוטא, ברוך שהשם הוא נשאר השם. אבל אז, בזמן החטא, אי אפשר להגיד שרחמים מתגלים על האדם בזמן שאדם חוטא. אתה יכול להגיד, אני מחיה את האדם לפני שהוא חוטא. אני מחיה את האדם אחרי שהוא חוטא והוא שב. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא מחיה את האדם בזמן שהוא חוטא, גם אם זה נכון אסור להגיד. אתה מבין? אני מתכוון, זה הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם בזמן שהוא חוטא. מה, אז אתה עשית את ריבונו של עולם שותפו של האדם בחטאו. מה?
זה היה התירוץ של קין, הקדוש ברוך הוא שאמר לו, אמר לו כביכול, אתה אשם, אתה רואה את הבנים שלך, אתה יושב בסלון, רואה את הילדים שלך בסלון, רבים אחד עם השני, אחד הולך מביא סכין מהמטבח, דוקר ואתה לא עושה כלום, אתה אשם, לא אני.
לא, זה משהו אחר. כן, לא, זה משהו אחר. שמה זה, למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב כשאדם חוטא? זה מה שאתה אומר. זה הטענה, למה הקדוש ברוך הוא, כל פעם שאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהגיד, לא, אני פה. סליחה, שכחנו.
זה
הבחירה. מה? ודאי. לא, אבל זה מה שיוסף טוען, שזה, הקין בא בטענה, כשהקדוש ברוך הוא אומר, היה אבל אחיך, מה שאומר אחי אנוכי? כן, אתה הרגת אותו. אז למה לא התערבת? אתה הבא.
יש בחירה בעולם.
היית צריך להתערב ולהפריד בין האחים. כן, אז ודאי, ודאי, אתה צודק. אבל כאן מה שאני אומר זה יותר חמור. הוא אומר, אני אשם לפני שאדם חוטא, אני אשם אחרי שאדם חוטא. ובזמן שאדם חוטא.
אבל למה
שבן אדם שיש לו כבר מודעות החדאים, כי הוא מתלבט
לעשות תשובה,
עושה את החדאים
עדיין,
המצפון
צועק לו
מבפנים, בזמן שהוא השכל. זאת אומרת שעדיין יש קרבת אלוקים אפילו בזמן שאדם חוטא. כן. קרבת אלוקים זה נקיפת המצפון שאדם יחוש. נכון? זה באמת, אני הזכרתי כבר את הספר פה תומר דבורו של הרמק. בספר תומר דבורו של הרמק, כתוב שזה הדבר הכי נורא, שבזמן שאדם חוטא, הוא משתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ומחיה אותו, כדי לפעול נגדו. אתה מגזים קצת. כן? מישהו מבקש ממך פטיש, כדי, זאת אומרת, אני צריך פטיש, יש לי משהו לתקן בבית. לוקח את הפטיש, מתחיל לדפוק לך על הראש עם הפטיש. זה מוגזם. לא רק שאתה דופק עם הפטיש, אתה דופק עם הפטיש שאני נתתי לך. כן, אבל אתה צודק. אבל באמת זה קשה להזכיר את זה, להגיד, אני אשם לפני שאדם חוטא, אני אשם אחרי שאדם חוטא, אני אשם גם בזמן שאדם חוטא, אני איתך. מה אתה איתי? אי אפשר להגיד לאדם, אשם הוא איתך בזמן שאתה חוטא.
אבל יכול להיות שהוא גם מחסיר את האשם, אשם. במשפט הזה, כי בזמן
אחרת,
האדם לא קבע
לעבור
למלכות שמיים?
בדיוק.
כן.
נכון. הוא חי בהסתר פנים. זה בדיוק העניין. אם האדם היה חי, השם זה גילוי, זה גילוי. כמו שכתוב בתחילת פרשת וירא, שבוע שעבר. ושמי השם לא נודעתי להם. אבל עכשיו, לבני ישראל, אני מגלה. אני בא להר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה את נוכחותו בעולם. ברמה הכי גדולה שיכולה להיות. אין הסתר פנים. אני פותח עכשיו את הווילון. באים להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם פה? כן. הנה אני פותח את הווילון. זה נקרא כפה עליהם הכגיגית. מה זה כפה עליהם הכגיגית? שהאמת היא כל כך ברורה, שאין איזה... טוב, מה... לא מתווכחים. מרימים ידיים. בסדר? זה נקרא הגילוי שם השם. אין מה להתווכח, האמת ברורה. אז אתה צודק מאוד. בזמן שאדם חוטא הוא בהסתר פנים. אז איך אתה יכול להגיד שם השם בזמן שאדם חוטא? אלא לפני שאדם חוטא, אחרי שאדם חוטא. אבל בזמן שאדם חוטא, ודאי שהשם קיים. ודאי שהשם נוכח. ודאי שהשם מצוי. ואפילו לאדם עצמו, אבל הוא לא מרגיש, אחרת הוא לא היה חוטא. כי אם האמת הייתה ברורה לו, בטח שהוא לא היה נכשל, כן? רצית להגיד משהו.
אני חושב שאנחנו תמיד לא, הקדוש ברוך הוא נמצא את האמת. גם כשאדם עושה משהו לא טוב, כמו שאבא רואה את הילד ועושה משהו, הוא
בכוונה
לא
אומר. ברור, ברור שאתה צודק. אבל מצד האדם, מצד האדם, קודם כל זה קשה מצד האמירה, וזה גם קשה מצד האדם. זה גם קשה מצד האדם. אתה לא יכול להגיד שאדם מרגיש את הנוכחות האלוקית בזמן שאדם חוטא. אין דבר כזה. אם האדם באמת היה מרגיש, זה הרמח"ל כותב, יש לו חיבור קטן שקוראים לו דרך עץ חיים, מופיע במהדורות הישנות של מסילת ישרים. אומר הרמח"ל, אם אדם היה בעל דעת שלמה, הוא לא היה חוטא. הוא לא היה חוטא, אין דבר כזה. מה? בוודאי. ברור שאדם חוטא זה מחוסר דעת. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? חיסרון בדעת. אם הייתה לאדם דעה שלמה, הוא לא היה חוטא. זה כמו שאתה לא תשכנע אף אדם לקפוץ דרך החלון. למה? כי דעתו ברורה. הוא יקפוץ, הוא ימות. אז הוא לא מוכן. תגיד לו, אל תדאג, בדקו פיזיקלית שזה לא נכון, לפעמים אתה אף, תעזור, עזור. אצלי זה ברור הדבר הזה. אני לא קופץ דרך החלון. ברור שכל חטא זה הסתר פנים. זה שמצד האדם אין הרגשה של הנוכחות האלוקית. לכן, בתחילת השולחן ערוך, הרמ"א נותן לאדם עצה טובה. לפני שאתה הולך לקרוא את כל ההלכות, אני רוצה לתת לך עצה טובה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, תדע לך, בסופו של דבר, הכל יערך על פי העיקרון הזה. אם אתה מרגיש את הנוכחות האלוקית, אתה לא ציירה, אתה לא תחתה. אם מדי פעם אתה שוכח, וזה מאוד קשה לקיים שיוויתי השם לנגד תמיד, כי יש המון דברים שמשכיחים מן האדם את האמת. זה בדיוק העבודה שלנו. זכור, 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 זכור. מה זה אומר? שכמובן עלולים לשכוח. אבל אם באמת האדם ברור לו, והוא לא שוכח את הנוכחות האלוקית, זה ברור שהוא לא יחטא. זה פשוט. לכן לא שייך להגיד השם בזמן שאדם חוטא. כי הוא לא מרגיש את זה. כן.
אפשר להגיד שהשם, כאילו לפני שאדם חטא, אני השם אחרי שאדם חטא, זה מצד מידת הרחמים, שהקדוש ברוך הוא
מרחם על האדם. נכון, בדיוק.
ואם ממילא הקדוש ברוך הוא אותו השם אחרי שאדם חטא, אז ממילא הוא גם בזמן שאדם חוטא, כי זה משליך, אם הוא אותו השם גם אחרי שאדם חטא.
נכון.
ברור מאליו שזה גם
בזמן. ואתה צודק שזה מידת הרחמים, וזה מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא לא מתנתק מן האדם גם אחרי שהאדם חטא. כלומר, העונש, מה היה העונש הכי גדול? העונש שבא על הנחש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן, אנחנו כבר, אין קשר בינינו. תאכל אפר ועזוב אותי. אין לי מה לדבר איתך. זה הדבר הכי חמור שיכול לקרות לאדם. הדבר הכי חמור שיכול לקרות לאדם, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין קשר. אם אתה חוטא, תסתדר לבד. מה, איך אני אסתדר לבד? אתה לא יכול להסתדר לבד. אלא זה מידת הרחמים, שאחרי שאדם חטא, אני השם. אני עדיין כאן, איתך. ותן לך להרגיש שחטאת, נקיפות מצפון. אני אתן לך... אני אגרום לך להירורי תשובה, אני אזמן לך אפשרות של תשובה. הקדוש ברוך הוא עוקב אחרי האדם, הוא לא עוזב אותו לנפשו. חטאת, סתדר, תעוף מפה, אין לי עסק איתך. לא, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מזמן לאדם הרבה אופציות, אפשרויות. לפעמים אדם תופס, לפעמים אדם לא תופס, לפעמים אדם שם לב, ואדם לא שם לב. אבל הקדוש ברוך הוא כאן, הוא צמוד. אני השם, גם אחרי שחטאת, ואני אהיה איתך, כדי להביא אותך לידי תשובה. תשובה זה, 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 זה מהלך אלוקי ממדרגה ראשונה. זה ריבונו של עולם שהוא כאן. אבל אומר אני, כי משמעות הגמרא הוא, כלומר, זה שמתחיל, שרב יהודה אמר שברית קרותה ל-13 מידות של רחמים, הוא התחיל דווקא מאל רחום וחנון, אז אומר המהר"ל, משמעות הגמרא היא כי התחלת 13 מידות הוא, מאיפה זה מתחיל? אל רחום וחנון. כלומר, שתי השמות הראשונים זה עוד לא גילוי של מידות של רחמים, אלא זה מתחיל באמת מפה, אל רחום וחנון. וכך פירושו, ויקרא השם, ומה היה קורה? אל רחום וחנון. והתחלת המידות מן רחום. ומעתה, אם זה באמת החשבון, שמידות של רחמים זה מטריל מאל רחום, וכאן זה נאמר במפורש, כי שמות הוויה זה גילוי השם. אבל במה? גילוי השם זה בכל. באמת, גילוי שם השם בעולם זה כולל הכל. אבל אם אני רוצה דווקא להזכיר צד הרחמים, צד החסד, צד הרחמים, אומר המהר"ל, מאיפה זה מתחיל להופיע באמת? אל רחום וחנון, מפה זה מתחיל. אם זה ככה, אבל יהיה לנו חשבון חסר, כי אני צריך להגיע ל-13. יש הרבה שיטות בין החכמים, בין הראשונים, איך לספור 13 מידות של רחמים. יש סידורים, לא יודע אם ראיתם, שבסידורים יש אפילו מספרים על מידות הרחמים. מה, מצאת פה? כן. שאומרים לנו איך לעשות את החשבון של 13 מידות של רחמים. אז הנה פה החשבון המקובל הוא שבאמת השם, השם, לא סופרים. אלא זה מתחיל מאל, אחד, רחום, שתיים, וחנון, שלוש, ערך, ארבע, אפיים, חמש, ורב חסד, שש, ואמת, שבע, מוצא חסד, לאלפים, זה כבר תת, נושא אבון, יוד, ופשע, יוד א', מה?
אלפים זה כבר גם מידה?
כן, אלפים זה גם מידה. נושא עוון, יוד, ופשע, יוד א', וחטאה, יוד ב', ונקה, יוד ג'. אז יש, ראיתי שיש גמרות שעשו טבלה וסיכמו הרבה שיטות שם של ראשונים, איך לספור את 13 מידות של רחמים. יש הרבה שיטות, אין רק שיטה אחת. אז אומר המהר"ל, איך אני מגיע ל-13? וככה הוא שואל. והתחלת המידות מן רחום, ומעתה חסרים שלוש מידות, אבל פוקד אבון אבות על בנים ומידה אחת. ועל בני בנים עוד מידה אחת. על שילשים היינו בני בנים. רק הוא מפרש מהי בני בנים, וכאמר על שילשים. וגם על ריבעים ומידה אחת. הרי 13 מידות. כלומר, לשיטתו צריך גם להכניס, כן? זה אחד, זה שיטת המהר"ל, איך לספור את 13 מידות של רחמים. אז צריך להכניס בזה פוקד, אבון, אבות, על בנים, על שילשים ועל ריבעים. ובפרשת יתרו כתיב על בנים, על שילשים ועל ריבעים. ובפרשת שלח כתיב גם כן על בנים, על שילשים ועל ריבעים. וכך פירש הרמב"ן בפרשת ריתו, כי אין כאן רק בנים ובני בנים, ובני בני בנים. ושלישים וריבעים דקרא, היינו שלישים וריבעים דחטא. כי הבן הוא שני לחטא. כלומר, האב ראשון לחטא. הבן שני לחטא, בני בנים זה נכדים, שלישי לחטא, בני בני בנים, ריבעים, זה מה שהוזכר בכתוב, ובני בנים שלישים לחטא, ובני בני בנים ריבעים לחטא, והרי הם 13 מידות. עכשיו, למה זה נקרא למה זה שייך פוקד אבון אבל באים? זה למה זה שייך למידות של רחמים? פוקד אבון אבות, זה נקרא, זה נראה לך שזה רחמים? אתה מבין מה אני שואל? אתה מבין מה אני שואל? מה, זה נראה הפוך? זה לא... אתה מכניס את זה למידות של רחמים, שהקדוש ברוך הוא פוקד אבון אבות על בנים? מה? זה נקרא, זה נקמה. למה זה חסד, יעקב? כל הכבוד. זה מה שהמהר"ל מסביר. אומר ככה, מה זה פוקד? זוכר. עדיין מייחס. אבל זה עובד בשני הכיוונים. זה לא עובד רק בכיוון אחד. נכון שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הבן ואומר, אתה יודע מה שהאבא שלך עשה? אז מה אתה רוצה ממני? הוא מסתכל על הנכד ואומר, אתה יודע מה שהסבא שלך עשה? אז מה אתה רוצה ממני? מסתכל על הנין, אתה יודע מה שהסבא של, של, של הסבא הרבה שלך עשה? אז מה אתה רוצה ממני? אתה לא הבנת אותי? אם אתה מתקן, אתה יכול לתקן עד סבא רבא. זאת אומרת, זה שעדיין מייחסים לדורות האלה את האבון של אבותם, זה לטובת אבותם. כן. כל דבר זה ככה. כל דבר זה ככה. זה, כל זה ככה.
מה שאומר באדם שהוא היה צדיק ויש לו נכד שהוא פושע, אני יודע.
לא, חשבתי שאתה שואל אם זה רעה.
לא.
אז הכוונה, אם הנכדים יסבלו גם מן עוון אבותם.
לרעה הם יסבלו.
מה? הם יסברו. אתה שואל עוד שאלה. אתה שואל אחורה. זה מה שאתה שואל. אתה אומר, סבא, הנכד שלו קלקל. אז מה הוא השם? זה מה שאתה שואל.
כן.
לא. אז יש שתי אפשרות. דבר ראשון, לא. זה לא נאמר. לא נאמר ככה. פוקד אבון בנים על אבותם. אלא פוקד אבון אבותם על בנים. פוקד אבון אבות על בנים. לא כתוב הפוך. כי זה מאפשר תיקון. אתה לא יכול לפקוד אבון על הסבא רבא שאין לו שום תיקון ביחס לנין שלו. מה הוא יכול לעשות? הוא כבר לא בעולם מזמן. מה הוא יכול לעשות? מה אתה רוצה שאני אתערב? לעומת זה, התולדות יכולים בוודאי להתמודד עם מה שקדם להם. הם יכולים לתקן.
אם לא מתקנים,
מקבלים עונש. למה?
איך הם יודעים אבל שהם צריכים לתקן את
איך יודעים?
רק הבן יכול לתקן את האבון שלו, כמו קדיש, שלא היה דברים מישהו אחר להגיד.
ברא מזכה אבא. נכון. ברא מזכה אבא, נכד מזכה סבא, מזכה סבא, ונין מזכה סבא רבא.
אם הוא לא יודע הרב.
אם הוא לא יודע, אז מה
אתה... לא יודע,
מסע. אז הקדוש ברוך הוא אף פעם לא תופס אדם שהוא אנוס. אבל יש לפעמים דרכים לדעת. למשל, נגיד ככה. חורבן בית המקדש השני בגלל שנאת חינם. נראה לי שאנחנו מבינים שיש לנו עדיין בעיות קטנות בנושא הזה. זה לא דבר כזה סודי שאף אחד לא אומר, מי אמר? שמה, לאור המצב נראה לי שיש עוד מה לתקן בזה. ועל זה נאמר, כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו. מה זאת אומרת? מה אתה רוצה שאני אזכר? אני אשם?
תיקנת.
אז יש דברים גם כן שאדם יכול להרגיש. אתמול מישהו שאל על זה. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אבא שלו היה אלים. הפסיכולוגים אומרים, גם הבן יהיה אלים. וגם הנכד. אז אתה רואה שאתה יודע. אתה רואה שאתה יודע שיש לך עם מה להתמודד. נכון, אני יודע שיש לי עם מה להתמודד, ואני אעשה את העבודה כדי להתמודד עם זה. ואז אני מזכה את כל מי שקדם לי. אמן, כן יהיה רצון. שבת שלום.